השיעור היום מוקדש לילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, משה מנחם בן דוב פירר, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ועל ידי זה ממש לתמוך באופן ישיר בהוצאת השיעורים לאור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים במשנה בה' עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון נראה 7 הלכות של רבי יהושע בן לוי לגבי מגילה, בעיקר לגבי מה נחשב כרך מוקף. בחלק השני נראה כמה דיונים על התאריכים השונים של קריאת מגילה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר שלפני יומיים בסוף דף ב' ראינו כלל של רבי יהושע בן לוי שלא רק בערים המוקפות חומה אנחנו קוראים בט"ו, אלא גם בערים שקרובות או רואות את אותם ערים מוקפות חומה. עכשיו כאמור אותה הלכה הייתה של רבי יהושע בן לוי, אז עכשיו אגב זה קודם כל נסביר את אותה הלכה, ואז חוץ מאותה הלכה נראה עוד 7 הלכות של רבי יהושע בן לוי לגבי קריאת מגילה. אז קודם כל נסביר את אותה הלכה שהזכרנו, וזה כאמור שאם יש עיר שהיא לא מוקפת חומה אבל היא קרובה לעיר המוקפת, או שרואים ממנה את העיר המוקפת, אז גם היא נחשבת מוקפת. ועכשיו הגמרא מדגימה את שני המצבים שהזכרנו, אז לגבי מצב שבו רואים ממנה את העיר, אבל היא לא קרובה, זה אם העיר הלא מוקפת היא בראש הר, ואז אפשר לראות מאוד רחוק. והמצב ההפוך שהיא סמוכה, אבל לא רואים ממנה, זה אם העיר הלא מוקפת נמצאת בנחל או בקעה, ממילא אי אפשר לראות ממנה כלום, אפילו אם היא מאוד סמוכה. זה לגבי ההלכה שכבר הזכרנו, ועכשיו כאמור נראה עוד 7 הלכות. 4 הלכות הראשונות שנראה הן גם כן הלכות לגבי מה נחשב עיר מוקפת חומה ומה לא. שימו לב שהגמרה משתמשת בביטוי קרח, הביטוי הזה הוא לא תמיד מדבר על עיר מוקפת חומה, אבל אנחנו כאן נלך לפי הראשונים שלפחות כאן, כל פעם שכתוב קרח, הכוונה היא עיר מוקפת חומה. אז בואו נראה את ההלכות הבאות. אז ההלכה השנייה של רבי יהושע בן לוי, שבשביל לחשב קרח, כלומר עיר מוקפת חומה, צריך שבהיסטוריה כשבנו את העיר, קודם כל בנו את החומה, ואחרי זה התיישבו במקום. לומדים את זה מהפסוק, בית מושב עיר חומה. כלומר, ישבו בה אחרי שהיא כבר הייתה עיר חומה. זאת הלכה שנייה. ההלכה השלישית של רבי יהושע בן לוי זה שבשביל לחשב עיר מוקפת חומה צריך שיהיו בה 10 בטלנים, כלומר 10 אנשים שיושבים בבית כנסת, כך שיש לנו תמיד מניין קבוע, רק זה נחשב עיר מוקפת חומה. אם לא, אז הופך להיות כפר. עכשיו האמת היא שבדף ה' אנחנו נראה את ההלכה הזאת של רבי יהושע בן לוי מפורשת במשנה, רק ששם זה נאמר לגבי עיר, כלומר בשביל לחשב עיר שקורית בי"ד צריך גם כן 10 בטלנים, אם לא זה הופך להיות כפר. וכאן לעומת זאת רבי יהושע בן לוי אמר את זה לגבי כרך. עכשיו למה הוא אמר את זה? לכאורה זה בדיוק כמו עיר. אלה שמסבירה הגמרא, בקרח יש הרבה אנשים מבחוץ, כל מיני אורחים, כך שוודאי שתמיד יש 10 בטלנים בבית הכנסת, ובכל זאת מחדש רבי יהושע בן לוי שזה לא מספיק, אלא אנחנו צריכים 10 בטלנים מקומיים, אי אפשר לסמוך על אורחים. זאת ההלכה השלישית. ההלכה הרביעית זה מה לגבי קרח שחרב, האם הוא עדיין נחשב כקרח וקוראים בו בט"ו או שלא? אז כאן צריך לחלק בין שני סוגים של חורבן. אם הכוונה היא שהחומות שלו חרבו באופן פיזי, זה לא מעניין אותנו. כל עוד הוא היה מוקף בזמן יהושע, מבחינתנו הוא עדיין מוקף, זה בברייתא. אבל אם הוא חרב מבחינת 10 הבטלנים שבו, זה מה שאומר רבי יהושע בן לוי, אז בזמן שכבר אין לו 10 בטלנים, אז הוא כבר לא נחשב קרח. אבל אומר רבי יהושע בן לוי, כשהוא יגיע למצב שבו כבר יהיו לו עוד פעם 10 בטלנים, אז הוא חוזר להיות קרח, ואנחנו לא צריכים שוש שיום אחד עוד פעם הוא יתמעט ולא יהיו בו 10 בטלנים. זאת ההלכה הרביעית. ההלכה החמישית זה שאומר רבי יהושע בן לוי שהערים לוד, אונו וגיא החרשים כולם נחשבות מוקפות חומה ממות יהושע. עכשיו על זה הגמרא מקשה, הרי יש פסוק בדברי הימים שאת הערים אונו ולוד בנה אלפאל שהוא היה כמה דורות אחרי יהושע, אז איך אתה אומר שזה ממות יהושע? עונה הגמרא, באמת זה היה ממות יהושע, אלא שהערים האלה חרבו ובנה אותם אחר כך אלפאל מזרע בנימין. והגמרא גם מוכיחה את זה כי בדברי הימים ב' גם כן כתוב שעוד פעם בנו את ערי יהודה, אלא כנראה שהם חרבו, אז באמת הם חרבו פעמיים ונבנו פעמיים. בכל אופן במקום הם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון וקוראים בהם בט"ו. זאת ההלכה החמישית, ועד כאן 5 הלכות של רבי יהושע בן לוי לגבי מה נחשב קרח, כלומר עיר מוקפת חומה. עכשיו, בערך בשליש העליון של עמוד א', נראה עוד 3 הלכות של רבי יהושע בן לוי, שזה כבר לא לגבי קרח, אלא הלכות שונות לגבי מגילה. אז ההלכה השישית, אומר רבי יהושע בן לוי, גם נשים חייבות במקרא מגילה, אפילו שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, ולמה? כי אף הן היו באותו הנס. עכשיו, מה הכוונה אף הן היו באותו הנס? אז רשי כאן אומר שהכוונה היא שגם הם היו בגזרה, רשי בפסחים דורש יותר מזה, הוא אומר שגם הם היו שותפות בהצלה. ההלכה השביעית זה שכמו שמשה רבנו תיקן על כל החגים שידרשו בהלכות החג באותו חג, חג, אז אותו עיקרון לגבי פורים, ואומר רבי שוע בן לוי שגם כשפורים חל בשבת, גם אז דורשים מלכות החג. למה זה מחודש? כי הרי כשפורים חל בשבת, אנחנו בכלל לא קוראים בו במגילה, אנחנו מקדימים את המגילה, כי עוד מעט נראה בעמוד ב' שאנחנו חוששים שמא יטלטל את המגילה. אז היינו חוששים שאולי גם לעסוק בלכות החג לא כדאי, כי אולי הוא הביא איזה מגילה בשביל לראות מה כתוב, והוא יטלטל, כמה שמלן שמותר. זאת ההלכה השביעית. ההלכה השמינית והאחרונה זה שומר רבי יהושע בן לוי שצריך לקרוא מגילה בלילה ולשנותה ביום. מה הכוונה לשנותה ביום? אז כאן יש שני הסברים. בהתחלה חשבו שלשנותה זה מלשון מצווה, כלומר בלילה קוראים את המגילה וביום קוראים את המשניות של מסכת מגילה, ובכלל לא צריך לקרוא מגילה ביום. זה מה שחשבו בהתחלה, אבל הסביר רב ירמיה שזה לא הכוונה, אלא לשנותה זה לא מלשון משנה, אלא מלשון לשנות, כלומר לחזור שנית. כלומר צריך לקרוא מגילה גם בלילה ושוב פעם ביום, כמו שאנחנו באמת עושים היום. אגב, הראשונים אומרים שהאמת היא שהקריאה ביום היא הקריאה העיקרית. אז זאת ההלכה השמינית של רבי יהושע בן לוי. בסוגריים נעיר את זה שתי הערות. הערה אחת זה ששואלים, הרי בדף כף עמוד א' ובכף עמוד ב' המשניות מדברות מפורש על הנושא של קריאה ביום, אז איך הם יוכלו לחשוב שאין קריאה ביום? אלא שמסבירים שגם בהווה אמינא ידעו שאפשר לקרוא ביום, אבל לא חשבו שזה חובה. ואז הסביר רבי ירמיה שזה חובה. הערה שנייה זה מה המקור לזה שצריך לקרוא פעמיים, הרי בפסוקים פשוט כתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים, שצריך לזכור ולקרוא את המגילה. אבל מי אמר שצריך לקרוא פעמיים? אז יש כאן שני מקורות בגמרא, שניהם ממזמורים בתהילים שנדרשו על הסיפור של מגילת אסתר. רבי יהושע בן לוי לומד את זה מתהילים כף ב', כתוב שם, אלוקי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, כלומר צריך גם ביום וגם בלילה. מקור שני זה של רבי חלבו, כתוב בתהילים למד, למען יזמרך כבוד, ולא ידום השם אלוקי לעולם עודך. צריך לזמר את כבוד השם אל הניסים, כלומר לקרוא מגילה, ולא לידום, כלומר לא להסתפק בפעם אחת, אלא בפעמיים, בלילה וביום. עד כאן הלכה השמינית של רבי שוע בן לוי, בזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן חלק הראשון של השיעור, ראינו שמונה הלכות של רבי שוע בן לוי, כשבעיקר דיברנו על מה נחשב כרך. החלק השני של השיעור זה חמישה דיונים לגבי התאריכים השונים האפשריים לקריאת מגילה. כמו שלמדנו בדף הראשון, בערים לא מוקפות קוראים ביוד ד', בערים מוקפות בט"ו, אבל בכפרים אפשר לקרוא ביוד א', יוד ב', יוד ג' ויוד ד', כי הם תמיד מקדימים ליום הכניסה. זה מה שראינו במשנה. עכשיו על כל התאריכים האלו נראה חמישה דיונים. הדיון הראשון זה למה בכלל הכפרים מקדימים. אז רבי חנינו אומר, אני מצטט, חכמים הקלו על הכפרים להיות מקדימים ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים. נקרא את זה עוד פעם, חכמים הקלו על הכפרים להיות מקדימים ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים. עכשיו, אם נסתכל טוב במשפט הזה, נראה שלכאורה הוא סותר את עצמו. בהתחלת המשפט כתוב, חכמים הקלו על הכפרים, כלומר שההקדמה היא לטובת בני הכפרים. אבל סוף המשפט זה כדי שיספקו מים ומזון מזון לאחיהם שבכרכים, כלומר לכאורה המטרה היא לטובת הערים הגדולות ולא לטובת הכפרים. ובאמת בגמרא מובאות שתי הבנות למה רבי חנינא התכוון. ההבנה הראשונה זה שבאמת זה לטובת הערים, כלומר למה מקדימים להם? כי מי מספק הרי מים ומזון לבני הערים? בני הכפרים שמסביב, ובי"ד ותתו צריך הרבה מזון בערים, כי כולם עושים סעודות, ממילא אנחנו צריכים שבני הכפרים יהיו פנויים בשביל לספק מזון לבני הערים, לכן אנחנו לא רוצים שהם יצטרכו להתעסק עם קריאת מגילה בעצמם, לכן אומרים להם, את המגילה תקראו לפני זה ביום הכניסה, וכך בי"ד ותתו תהיו פנויים לספק מזון לאחיכם שבכרכים. זאת ההבנה הראשונה, שההקדמה היא לטובת בני ערים. אבל על ההבנה הזאת, הגמרא מביאה שתי קושיות. קושייה אחת זה מהמשנה שלנו, שם כתוב שאם י"ד יוצא בשני או בחמישי, כלומר ביום הכניסה, אז בני הכפרים לא מקדימים, כי הרי כל המטרה זה שהם יקראו ביום הכניסה, אז אם זה יוצא כבר ביום הכניסה, אז הם קוראים באותו יום. עכשיו זה לכאורה מראה שזה לא לטובת בני ערים, כי הרי אם זה היה לטובת בני ערים שיוכלו לספק להם מזון, אז לכאורה גם כשזה יוצא בשני וחמישי, הם צריכים להקדים ליום הכניסה הקודם, בשביל שבפורים הם יהיו פנויים לספק מזון. זאת הקושייה הראשונה. על הקושייה הזאת אומרת הגמרא שאפשר לענות, כי אפשר לומר שמשני לחמישי לא מקדימים, כי אז זה כבר יוצא ביוד אדר, שזה מוקדם מדי, כי הרי ראינו מקור בדף ב' שהכי מוקדם זה יוד א', לא יוד, וממילא גם מחמישי לשני לא מקדימים בשבילו לבלבל, כי אם נקדים מחמישי לשני, בסוף יטעו ויקדימו גם משני לחמישי, לכן לא מקדימים. אבל עקרונית באמת מהסברה שהם צריכים לספק מזון, היינו צריכים להקדים. אז עם הקושייה הראשונה הסתדרנו, אבל עם הקושייה השנייה כבר לא נסתדר, וזה ממשנה בדף הבא, בהר עמוד א', שם אומר רב יהודה שהכפרים מקדימים רק אם באמת ביום הכניסה הם מגיעים לעיר. עכשיו אם המטרה היא שיספקו מזון לבני הערים, אז מה אכפת לי אם הם תכננו להגיע לעיר ממילא ביום הכניסה? גם אם לא, אני אגיד להם, תגיעו לעיר ותקראו לפני, בשביל שבי"ד תהיו פנויים. אלא מכאן אנחנו דוחים את ההבנה הראשונה, ובאמת ההקדמה היא לא לטובת בני הערים, אלא לטובת בני הכפרים עצמם. ולמה זה לטובתם? כי אנחנו לא רוצים להטריח אותם, כי הרי בכפר אין מניין, ובעיר יש. ממילא בשביל לשמוע מגילה הם יצטרכו להגיע לעיר, אז אנחנו לא רוצים להטריח אותם לבוא פעמיים, לכן מקילים עליהם שמקראו מגילה כשממילא באים לעיר. אז הם ימצאו מניין בקלות ובעל קורא ויקראו. עכשיו מתי ממילא מגיעים לעיר? ביום הכניסה, כלומר בשני וחמישי. עכשיו לגבי ההבנה הזאת, נעיר שתי הערות. קודם כל, מתוך ההבנה הזאת, שתי הקושיות שקשנו מקודם מתורצות, כי עכשיו גם כן מובן שאם י' ד' יוצא בשני או בחמישי, אז כמובן שהם קוראים בו ביום, כי הרי כל המטרה זה שיקראו ביום הכניסה, וגם כן מובן שהם רק מקדימים אם הם באמת ביום הכניסה מגיעים לעיר. אבל אם הם לא מגיעים לעיר, אלא קוראים בכפר שלהם, אז אין טעם להקדים שיקראו בכפר שלהם ביום י' ד' עצמו. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, אם אנחנו אומרים שהמטרה היא לטובת בני הכפרים, איך זה משתלב עם ההמשך של מה שרבי חנינה אמר, שהמטרה של ההקדמה זה להקל עליהם כדי שיספקו מים ומזון לאחם שבקרחים? הרי לכאורה מכאן משמע שהמטרה היא לטובת בני העיר, שבני הכפרים יוכלו לספק להם מזון. אלא שמסבירה הגמרא, ונסביר את זה לפי הרשב"א, שזה לא כדי שיספקו מים ומזון, אלא מפני שמספקים מים ומזון. ומסביר הרשב"א שהכוונה היא שבימי הכניסה, כלומר בשני וחמישי, הם היו מגיעים לעיר, גם בשביל לשמוע תורה, גם בשביל להגיע על הביתין, וגם בשביל לספק מזון. וזאת הכוונה של רבי חנינה, שכיוון שהם ממילא מגיעים לעיר, כל אחד מהסיבה שלו, אם זה קריאה בתורה, אם זה בשביל לספק מים ומזון, אז מקילים עליהם שאז הם כבר יקראו במגילה. עד כאן הדיון הראשון בחלק השני של השיעור, לגבי למה בני הכפרים מקדימים. ראינו שתי סברות, או לטובת בני הערים, או לטובת בני הכפרים, וזאת הסברה שנשארה. הדיון השני לגבי התאריכים זה דיון יותר טכני, וזה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי שהמשנה לכאורה שינתה את הסדר שלה. בהתחלה כשהמשנה תיארה את התאריכים האפשריים, היא אמרה את זה לפי הסדר של התאריכים בחודש, כלומר י' א' אדר, י' ב', י' ג', י' ד' ות' ו'. אבל אחר כך כשהמשנה פירטה איך זה יוצא בכל אחד מהתאריכים, זה כבר יוצא בסדר אחר לגמרי, כי אומרת שאם י' ד' חל בשני אז קוראים בשני, כלומר בי' ד', אם י' ד' חל בשלישי אז הכפרים מקדימים, כלומר בי' ג', וכן הלאה. אז אנחנו רואים שכאן היא לא הלכה לפי י' א', י' ב', י' ג', י' ד', אלא כבר הלכה בסדר הפוך, י' ד', י' ג' וכו'. והגמרה מסבירה למה המשנה שינתה כאן את הסדר, כי רצה להיות מסודרת ולא לבלבל אותנו, ולכן את הדוגמאות היא לא סדרה לפי האפשרויות שזה יצא בי' א', י' ב', י' ג' וכו', אלא לפי סדר ימי השבוע, וככה הדגמה יותר מסודרת. זה הדיון השני. הדיון השלישי, עדיין בערך בשליש העליון של עמוד ב', זה לגבי מה קורה כשי' ד' אדר חל ביום שישי. במקרה כזה, לכפרים אין בעיה, הם עושים בחמישי, לעיירות, לכאורה גם אין בעיה, הם צריכים לעשות ביום שישי, הבעיה היא עם המוקפים, המוקפים אמורים לעשות בשבת, וזה לפי כולם לא עושים, עוד מעט נראה למה, ממילא את המוקפים ודאי שצריך להזיז, ולפי כולם לא מזיזים קדימה, כמו שראינו כי כתוב ולא יעבור, אלא ודאי שמזיזים אחורה, השאלה היא לאן מזיזים ואיך זה ישפיע על העיירות. אז לגבי זה יש לנו שלוש דעות. הדעה הראשונה זה המשנה שלנו, ורבי ורבי יוסי בשתי ברייתות, וזה שאת המוקפים מזיזים ליום שישי, שיהיו כמו עיירות. זה המשנה שלנו. הדעה השנייה זה תנא קמא בברייתא א', גם הוא מסכים שאת המוקפים מזיזים ליום שישי, אבל הוא אומר, זה גורם לזה שאת העיירות גם כן צריך להזיז מיום שישי ליום חמישי, כלומר ליוד ג' כמו הכפרים. זה תנא קמא א'. תנא קמא ב' אומר שאת המוקפים לא מזיזים ליום שישי, אלא ליום חמישי, שיהיו כמו הכפרים, והעיירות נשארות במקומם ביום שישי. אז שוב, שלוש הדעות, לפי כולם הכפרים נשארים ביום חמישי, לגבי העיירות והמוקפים, לפי המשנה שלנו ורבי ורבי יוסי, המוקפים נהיים כמו העיירות ביום שישי, לפי תנא קמא א', גם המוקפים וגם העיירות הולכים אחורה ביום, כלומר המוקפים עוברים לשישי, והעיירות לחמישי, כמו הכפרים, ולפי תנא קמא ב', המוקפים לא הולכים לשישי, אלא לחמישי, כמו הכפרים, והעיירות נשארות במקומם. אלה הדעות, עכשיו נבין גם את הסברה של הדעות. אז הגמרא אומרת שהסברה של כולם זה מאותו פסוק. כתוב, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה. מהמילים בכל שנה ושנה אנחנו לומדים שאנחנו רוצים שגם בשנה כזאת שי"ד יוצא ביום שישי, שזה יהיה כמה שיותר דומה לשנים רגילות. אבל כולם כאן צריכים לעשות פשרות, כי הרי דומה לגמרי לכל השנים אי אפשר, כי אי אפשר לעשות בשבת. ממילא ודאי שזה לא כמו כל השנים, אלא לפי כולם בחלק מהדברים זה דומה לשאר השנים, בחלק לא. השאלה היא רק במה הם מתעקשים שזה יהיה דומה, ובמה הם מוותרים ואומרים שבזה אפשר שזה לא יהיה דומה לכל השנים. זה באופן כללי. עכשיו עכשיו נעבור שוב על הדעות אחת אחת. אז לפי המשנה שלנו שהמוקפים עושים ביום שישי כמו עיירות, אז מה שדומה לכל השנים זה שאת העיירות לא הזזנו, הם עדיין ביהודה לדדר, ועוד דבר שדומה זה שאומנם הזזנו את המוקפים, אבל עדיין הם לא לפני העיירות, שזה כמו בכל שנה. מה שלא כמו בכל שנה זה שהמוקפים והעיירות באותו יום, ובדרך כלל הם לא באותו יום. זה לפי המשנה שלנו. לפי תנא קמא א', אנחנו מזיזים כאמור את המוקפים ליום שישי, וממילא גם מזיזים את העיירות יום אחד אחורה ליום חמישי. מה הוא מרוויח בזה? הוא מרוויח שזה דומה לכל שנה בזה שגם השנה העיירות לפני המוקפים. מה שהוא מפסיד זה שזה שונה מכל שנה, שבכל שנה רגילה אנחנו לא מזיזים את העיירות, והשנה מזיזים אותם ליום חמישי. זה תנא קמא א'. תנא קמא ב' אומר שאת המוקפים מעבירים ליום חמישי, והעיירות נשארות ביום שישי. מה הוא מרוויח מזה? מצד אחד הוא מרוויח שזה כמו כל שנה ושנה, גם בזה שאת העיירות לא הזזנו ממקומם, כמו המשנה שלנו, וגם בזה שהעיירות והמוקפים לא באותו יום, כי המוקפים לפני העיירות בחמישי. מה שהוא מפסיד זה שבניגוד לכל שנה ושנה, כאן המוקפים לפני העיירות, ובדרך כלל העיירות לפני המוקפים. אלה שלוש הדעות לגבי כשיהודה להדחל ביום שישי, ועד כאן הדיון השלישי. הדיון הרביעי, שהגמרא מביאה אותו כקושייה לדיון הקודם, עוד רגע נראה איך, זה כשיהודה להדחל בשבת. זה נמצא בשורה השלישית, בשורות הכי רחבות, לקראת סוף העמוד. במקרה כזה שיהודה להד בשבת, אז הכפרים ברור מה הם עושים, עושים בחמישי, המוקפים גם כן עושים ביום ראשון, שזה תתוו. השאלה היא מה לגבי העיירות. בשבת ודאי שהם לא עושים, אלא צריך להקדים אותם. השאלה היא לאן מקדימים. תנא קמא אומר שמקדימים אותם ליום שישי, רבי אומר שאם כבר מקדימים אותם, אז בוא נקדים אותם ליום שבו יש עוד קבוצה שעושה, וזה ליום חמישי. שיעשו באותו יום של הכפרים. אלה שתי הדעות. עכשיו מזה הגמרא מקשה על הדיון הקודם. הרי בדיון הקודם, כשיהודה לד יצא ביום שישי, אז רבי לא רוצה לומר כמו תנא קמא שלו שנזיז את העיירות ליום חמישי שיהיו כמו הכפרים. אלו רוצה שהם יהיו כמו בכל שנה ביהודה לד ביום שישי. אז למה כאן, כשיהודה לד יוצא בשבת, פתאום הוא אומר בוא נזיז את זה לכפרים? למה הוא לא מזיז את זה רק יום אחד אחורה, כמו תנא קמא שלו? מסבירה הגמרא, זה שני מקרים שונים לגמרי. במקרה הקודם, שיהודה לד חל ביום שישי, אין לי סיבה מצד העיירות עצמם להזיז אותם. הרי יהודה לד זה ביום שישי. מבחינתם הם יכולים להישאר שם, ולכן הוא לא מזיז אותם. לעומת זאת, במקרה שלנו שיהודה לד בשבת, אומר רבי, הרי ממילא צריך להזיז את העיירות. אז אם כבר מזיזים אותם, בוא נזיז אותם לזמן של הכפרים ליום חמישי. בסוגריים, הגמרא מביאה שגם רבי חלבו סובר בזה כמו רבי. עד כאן הדיון הרביעי, ועכשיו שש שורות לפני סוף עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון החמישי. הדיון החמישי זה לגבי למה באמת לא קוראים בשבת. כלומר, ראינו עד עכשיו שבין אם י' יוצא בשבת, בין אם תדוו יוצא בשבת, ודאי שלא קוראים בשבת. השאלה היא למה? אז בזה יש שני הסברים. רבו אומר שמי יטלטל, כי אנשים הרי צריכים ללכת עם המגילה, יכול להיות שהם ילכו למישהו אחר שיקרא להם ויטלטלו. רב יוסף אומר כי את מתנות העניים, העניים מצפים לקבל תמיד ביום שבו קוראים את המגילה. ממילא אם נקרא את המגילה בשבת, הרי בשבת אי אפשר לתת מתנות עניים, והעניים לא הבינו מה קורה. ממילא אנחנו לא רוצים לצייר אותם, לכן מקדימים את המגילה בשביל להקדים ביחד עם זה גם את מתנות העניים. זה רב יוסף. ואגב זה אנחנו עוברים עכשיו לסעיף השישי, וזה כשמקדימים את המגילה, אם בגלל שבת, אם בגלל הכפרים, מה באמת הזמן של שאר מצוות היום? אז הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שכשמקדימים בכפרים, אז את מתנות העניים, כמו שהרגע אמרנו, עושים ביום של מקרא מגילה, אבל את השמחה, משתה ומשלוח מנות עושים בזמן. זה כשמקדימים בגלל הכפרים. מה לגבי כשמקדימים בגלל שזה שבת? האם גם אז את המשלוח מנות ואת הסעודה עושים בשבת עצמה? אז כאן יש כמה דעות. בראשונים הרשב"א אומר שבאמת עושים בשבת, כמו הברייתא שהרגע הזכרנו, אבל הר"ן אומר שגם את הסעודה מקדימים לשישי, ובירושלמי כתוב שדוחים את זה ליום ראשון, וזה באמת מה שנהוג אצלנו היום. י"ד אמנם לא יכול לצאת בשבת, אבל תתוו כן יכול, ואז עושים מה שנקרא פורים משולש, שאת המגילה מקדימים ואת הסעודה מאחרים. זה היה הסעיף השישי. הסעיף השביעי והאחרון זה בשורה הראשונה בה' עמוד א', וזה לגבי מניין. רב אסי אומר שתמיד צריך להשתדל כמה שאפשר שיהיה מניין בקריאת מגילה. רב לעומת זאת מחלק בין בזמנה לבין שלא בזמנה. אם זה בזמנה אפשר גם ביחיד, למרות שעדיין מצווה להיעדר שכן יהיה במניין, לכן הכפרים מקדימים ליום הכניסה שיהיה להם מניין, אבל הם יכולים גם לעשות בזמנה ביחיד, גם זה בסדר. אם זה שלא בזמנה, אז חייבים מניין. עכשיו על החלוקה הזאת בין בזמנה לשלא בזמנה, הגמרא מקשה ממשהו אחר שרב אמר. שרב אמר שכש שמקדימים משבת לשישי, אז עכשיו יום שישי זה זמנו. עכשיו מה הכוונה זה זמנו? הרי באמת זה לא זמנו, שבת זה זמנו. אלא מה הוא התכוון כשהוא אמר זה זמנו? כנראה שהוא התכוון לומר שכרגע אני מתייחס לזה כזמנו. כלומר לגבי כל ההלכות של קריאת מגילה, אין הבדל בין קריאה בזמן המקורי בשבת לבין קריאה ביום שישי, הזמן המוקדם. וממילא לכאורה גם לא אמור להיות הבדל לגבי מניין. אם בזמן לא צריך מניין, אז גם ביום שישי לכאורה לא צריך מניין. עונה הגמרא, לא לזה רב התכוון. באמת רב כן מבדיל בין בזמנה לבין לא בזמנה. הכוונה. ומה הוא התכוון לומר שיום שישי זה זמנו? הוא רק התכוון להפוק מרבי, כי הרי ראינו שרבי אומר בסעיף הרביעי של השיעור שכשיודלת יוצא בשבת, אז מקדימים לא לשישי, אלא לחמישי עם הכפרים, ומזה רב בא להפוק, ולכן הוא אמר ששישי זה זמנו, ולא חמישי. אבל באמת יכול להיות הבדל לגבי מניין, שבזמנו לא חייבים מניין, ולא בזמנו חייבים. עד כאן הסעיף השביעי והאחרון בחלק השני של השיעור לגבי הזמנים השונים של קריאת מגילה, בזה הגענו למשנה בעמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים עיקריים, בחלק הראשון ראינו 8 הלכות של רבי יהושע בן לוי לגבי מגילה, 5 ההלכות הראשונות היו לגבי מה נחשב עיר מוקפת חומה, הלכה אחת זה שגם סמוך או נראה נחשב כמוקף, הלכה שנייה זה דווקא אם היא קודם מוקפה ואז התיישבה באנשים, הלכה שלישית זה דווקא אם יש בה 10 בטלנים, כמו בעיר אגב, רק שכאן בכרח החידוש הוא שלא מחשבים את הבטלנים האורחים, הלכה רביעית זה לגבי כרח שחרב, אם החומות חרבו זה לא משנה לנו, זה עדיין נחשב מוקף חומה, אבל אם הוא בטל מ10 הבטלנים שבו, אז באותו זמן זה כבר לא נחשב מוקף, אבל אם יחזרו 10 בטלנים, אז יחזור להיות מוקף. והלכה חמישית בנושא הזה, זה שלוד, אונו וגיא החרשים נחשבות מוקפות חומה. על זה הגמרא מקשה, הרי אלפאל בנה את אונו ולוד, עונה הגמרא, לא, הם באמת היו כבר ממות יהושע, אלא שהם חרבו וחזרו ונבנו. אלה 5 הלכות לגבי מה נחשב מוקף. על זה הוא הוסיף עוד 3 הלכות. הלכה אחת זה שגם נשים חייבות במקרא מגילה, אפילו שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי אף הן היו באותו הנס. הלכה שביעית זה שגם בפורים שחל בשבת, אפילו שהקדמנו את המגילה עצמן, דורשים בהלכות החג באותה שבת ולא חוששים שמא יטלטל. והלכה שמינית זה שצריך לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום, והגמרא מביאה לזה 2 מקורות מתהילים. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו 7 דיונים לגבי התאריכים השונים של מקרא מגילה. הדיון הראשון זה למה בכלל הכפרים מקדימים, הבאנו 2 סברות, או לטובת בני הערים, שלבני הכפרים יהיה זמן לספק להם אוכל ומזון לסעודת פורים ביום י' ד', אבל את זה דחינו, אלא ההבנה השנייה והנכונה זה שזה לטובת בני הכפרים, שלא נצריח אותם להגיע גם בי' ד' לעיר, אלא הם יקראו ביום הכניסה, שבו הם ממילא מגיעים לעיר, ולכן אם י' ד' יוצא בשני או חמישי אז הם קוראים בו ביום, וגם מובן מה שרבי יהודה אומר במשנה בעמוד א', שאם הם לא מגיעים ביום הכניסה, אז הם לא מקדימים. אלא הם קוראים בזמן. זה הדיון הראשון. הדיון השני היה הערה סגנונית על המשנה לגבי הסדר של המשנה, שזה סודר כך בשביל שזה יותר מובן. הדיון השלישי זה לגבי מה קורה כשי"ד חל ביום שישי, אז הכפרים עושים בחמישי, אבל מה לגבי עיירות וקרחים? וזה ראינו 3 שיטות. המשנה שלנו ורבי ורבי יוסי אומרים שהעיירות נשארות במקומן, כמו בכל שנה. הקרחים עושים גם כן ביום שישי, כמו עיירות. תנקמה א' אומר שהקרחים עושים ביום שישי, אבל ממילא גם העיירות הולכות יום אחד אחורה, בשביל שיהיה כמו בכל שנה, שהעיירות הם לפני הכפרים. תנקם הבית אומר שהעיירות נשארות ביום שישי, והכרחים עוברים ליום חמישי, בשביל שיהיה כמו בכל שנה שהעיירות והכרחים הם לא באותו יום. זה הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה מה קורה כשי"ד חל בשבת וצריך להקדים את העיירות. אז תנקם אומר שמקדימים לשישי, רבי אומר שאם כבר מקדימים, נקדים לזמן אחר שבו יש עוד קבוצה, וזה לחמישי יחד עם הכפרים. הדיון השישי היה למה לא קוראים בשבת באמת. אז רבי אומר שמא יטלטל, רב יוסף אומר בשביל שעניים יוכלו לקבל את מתות העניים בזמן שבו קוראים מגילה, וזה מוביל לדיון השישי. באמת הזמן של שאר מצוות היום כשמקדימים את המגילה, אז מתנות עניים כמו שהרגע אמרנו זה בזמן של מקרא מגילה, אבל שמחה משתה ומשלוח מנות זה בזמן המקורי. והדיון השביעי והאחרון לגבי מניין, רב אסי אומר שתמיד צריך מניין כמה שאפשר, אבל רב מחלק, בזמנה אפשר גם ביחיד, שלא בזמנה חייבים מניין. הגמרא מקשה על זה שרב אמר שלא בזמנה דומה לבזמנה, ועונה הגמרא לא, זה לא מה שהוא אמר, הוא רק אמר שכשי"ד יוצא בשבת אז כשמקדימים מקדימים לשישי ולא לחמישי, אבל יכול להיות שיש הבדלים בין ההקדמה לבין הזמן המקורי, כמו למשל כאמור לגבי מניין, שבזמנה לא חייבים, שלא בזמנה חייבים. כל טוב.